שבת שלום לכל המאזינים. השבוע נקרא בעזרת השם פרשת האזינו. בפרשה שלנו אחד הפסוקים שצריך לעמוד עליהם הוא בפרק למד ב' פסוק ממדלת. כותבת התורה ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. הוא והושע בן נון. והשאלה היא מאליה, עולה לכל אדם שקורא את הפסוק. מדוע כאן התורה חוזרת לשמו הקודם של יהושע, שהיה קרוי הושע, ומשה רבנו הרי שינה לו את שמו והוסיף לו את היוד, יושיעך מעצת המרגלים, ולכן קרא אותו יהושע ולא הושע. ועד הלום התורה מזכירה אותו בשם יהושע. ואילו כאן, כאשר משה רבנו עומד לפני פטירתו ממש ומעבירים את הסמכות ואת ההנהגה לידי יהושע, התורה כותבת ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון, כי כך ציווה השם שיבואו ביחד. אבל למה הושע ולא יהושע? רש"י כבר מביא במקום, הוא כותב במקום את דברי הספרי, ולמה כראוהו כאן הושע? לומר שלא זכה דעתו עליו, שאף על פי שניתנה לו גדולה השפיל עצמו כאשר מתחילתו. לשון המדרש תנאים שהוא מוסיף על כך, אומר הוא והושע בן נון יכול שתפחה רוחו עליו מי שנכנס לגדולה תלמוד, לומר הוא והושע בן נון הוא יהושע עד שלא נכנס לגדולה, והוא יהושע מי שנכנס לגדולה. שאף על פי שנתמנה פרנס על הציבור, הוא יהושע בצדקו. זאת אומרת, כאן התורה רוצה לגלות לנו את דרגתו של יהושע. בכל זאת, יהושע היה רק משרתו של משה, משרת של משה, והיום הוא הופך להיות המנהיג של כלל ישראל. המהפך הזה בעצם יכול לגרום לאדם לשנות את כל ההתנהלות וההתנהגות שלו, את כל העבודת השם שלו. והתורה באה להעיד, זה לא גרם אצלו לשום שינוי. למרות שהוא קיבל מעמד כזה בכיר, להיות המנהיג וממלא המקום של משה רבנו, עדיין התנהג והתנהל באותה ענווה, אותה עבודת השם, אותה צדקות, מבלי שינוי. וזהו בעצם מסמל את דרגתו האמיתית של האדם, כי זהו המבחן, כי כל שינוי בחיים של האדם, הם מהווים כניסיון לאדם לבחון אותו, מהי דרגתו האמיתית. איך עבודת השם שלו תיראה? במצב כזה או במצב אחר. מוסיף המדרש שבדומה לכך מצאנו כיוצא בו אתה אומר ויוסף היה במצרים וכי אין אנו יודעים שיוסף היה במצרים אלא הוא יוסף עד שלא נכנס לגדולה והוא יוסף משנכנס לגדולה שאף על פי שנתמנה מלך על כל ארץ מצרים הוא יוסף בצדקו. כוונת המדרש שבספר שמות בפרק א' פסוק א' כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב איש וביתו באו. ובפסוק ה' מוסיפה התורה ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש. ויוסף היה במצרים. מה זאת אומרת ויוסף היה במצרים? כל הפרשיות הקודמות מספרות לנו את כל מה שהתחולל עם עם ישראל, את ירידת יעקב ובניו, הכל בעקבות שיוסף היה במצרים. מה שוב התורה פה נותנת איזה הדגש שלכאורה הוא מיותר ויוסף היה במצרים. לכן רש"י מביא במקום ישר את המדרש ויוסף היה במצרים והלא הוא בניו היו בכלל השבעים. ומה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים? אלא כוונת התורה כאן ללמד אותנו אלא להודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו. כאשר נתבונן בדברים, הרי יוסף עבר המון חוויות בחיים שלו. מעודו נער, כאשר ישב בחיק אביו, והיה יושב ועוסק בתורה יחד עם אביו, ובפרדתו מאביו נלקח, נמכר, ושם כאשר הגיע לישמעאלים מכרו אותו למצרים, ושם גם כן נכנס לבית הסוהר, היה בבית פוטיפר, ולאחר מכן בבית הסוהר, ולאחר מכן יצא מהבור ונהיה מלך על מצרים, הממלכה, האימפריה העולמית של אז, מדינה אסלאמית שעומד לו עבד יהודי שהיה מתוך בית הסוהר, עולה מי שאול תחתית לשיא הדרגות והרמות הגבוהות, להיות מלך על כל מצרים, מדינה אסלאמית, יהודי אחד, והוא מושל על מצרים 80 שנה. לא היה לו תחליף. אין ספק שהסחרור, המצבים השונים שעבר יוסף הצדיק, היו צריכים לחולל בו שינויים בעבודת השם שלו, באמונה שלו, בצדקות שלו. והתורה באה להעיד הוא יוסף, ויוסף היה במצרים, הוא אותו יוסף שהכרנו אותו כשהיה נער בבית אביו, שישב בחיק אביו לעסוק בתורה איתו. אותו יוסף נשאר בבית פוטיפר, נשאר בבית הסוהר, נשאר כשהגיע וגדל והגיע למלוכה על מדינת מצרים, נשאר הלאה בצדקותו. וזהו גדולת האדם. כאשר האדם חווה ניסיונות בחיים, שינויי מצבים בחיים, ולמרות הכל ממשיך הלאה בדרכו בעקביות בעבודת השם שלו, זה מראה את דרגתו של האדם. המדרש מוסיף, כיוצא בו אתה אומר ודוד הוא הקטן, בשמואל א' פרק י"ז פסוק י"ד כתוב ודוד הוא הקטן, וכי אין אנו יודעים שדוד הוא היה הקטן, אלא כוונת הפסוק ללמד, אלא הוא דוד עד שלא נכנס לגדולה, והוא דוד מי שנכנס לגדולה שאף על פי שנתמנה מלך על כל ישראל, נשאר אותו דוד בצדקו. יש להוסיף על כך, בדומה לכך מצינו אצל משה ואהרון. כתוב הוא אהרון בשמות בפרק ו' פסוק כ"ו, כותבת לנו התורה הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. ובפסוק כ"ז מוסיפה הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. מה המשמעות של המילים האלה? מה זה הוא משה ואהרון? מה הכפל הלשון הזה? רש"י במקום אומר, הם המדברים, הם שנצטוו, הם שקיימו. הוא משה ואהרון, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. כשאנחנו נתבונן, שוב אותו דבר. משה ואהרון בתחילה היו כחלק מעם ישראל. אדם ככל האדם. לא היה להם לא ייחודיות, ולא היו בולטים, ולא היו מנהיגים של עם ישראל. והנה כאשר הקדוש ברוך הוא מביא את משה רבנו, וקורא לו להיות המנהיג של עם ישראל, ולצרף אליו את אחיו אהרון, ועכשיו הם הופכים להיות השליחים של הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל ממצרים. ולהנהיג את כלל ישראל. נהפכו עכשיו לדרגה גבוהה מאוד, אבל הוא משה והוא אהרון. אותם משה ואהרון שהכרנו גם לפני גדולתם, הם נשארו אותו הדבר גם לאחר גדולתם. וזהו בעצם משקף את גדולתו של האדם כשיודע לעמוד במסכת הניסיונות שהוא חווה, ולמרות הכל וכל שינויי החיים אינם משפיעים על עבודת השם שלו. וזה המבחן בעצם לדרגתו של האדם. כמו שמסופר, ראיתי בספר שאל אביך ויגדך של הרב הגאון הרב שבדרון, שכתב מעשה שהיה עם הרב יוסף מסלוצק, שהוא היה תלמידו של הרב חיים וולוז'ין. מי זה היה רב יוסף מסלוצק? בעודו קטן גדל בסלוצק, הוא היה ילד שובב שאין לו אח ורע. ילד שאף רב לא הצליח להחזיק איתו מעמד, כיוון שלכל רב שהיה מלמד אותו, הוא לא נתן לו מנוחה לרגע. הוא ידע להציס את כל הכיתה, ידע איך להציק לכל חבריו שנמצאים בסביבתו, ולא היה שייך להעביר שיעור כשהוא נמצא בכיתה. ועברו מתלמוד תורה לתלמוד תורה, ממקום למקום, ולא הצליח אף אחד לאחוז, לתפוס אותו. זה לא רק שהיה במקום הלימודים שלו, כך היה משתולל, אלא אותו דבר ברחוב, כך היה ברחובות, תמיד היה משתדל להתעלל, אם זה בבני אדם, אם זה בבעלי חיים שהיו בסביבתו. היה הולך לבית הכנסת, אז הוא היה מתעלל בכל אלה שבאים להתפלל. הוא יכול לקחת את התפילין, את הסידור של בן אדם, הוא רואה בן אדם מבוגר, הוא חוטף לו והולך ובורח. להתעלל בו ולצער אותו. ככה הייתה הנהגתו של יוסלה, קראו לו. זה דרך שאין אחד בעיר שלא הכיר אותו, עד כמה הוא מציק, עד כמה הוא מצער. ולכן, כיוון שאף מקום, מסגרת של לימודים, יכלה להחזיק אותו, לא היה ברירה אלא להסתובב ברחובות. כל היום היה פשוט מסתובב ומשתולל ומציק. ההורים הרימו ידיים ממנו, התייאשו ממנו. אפילו הבעלי חיים היו מפחדים ממנו, כי ידעו שאם חתול עוברת לידו, היא תקבל את האבן ממנו. כל כך היה שובב נורא ואיום. והנה, יום אחד, כאשר הוא מסתובב ברחובות, הוא שומע צעקות. מאיזה חלון הוא שומע צעקות? בכיות של איזה ילד, בוכה וצעקות. החליט יוסלה שהוא מטפס על העץ, הוא רוצה לנסות לראות מה קורה עם הילד הזה מהחלון. כאשר הוא מטפס על העץ, הוא שומע איך האבא מכה את בנו ואומר לו משפטים כאלה חריפים. אומר לו לבנו, אם אתה חושב להיות כמו יוסלה, אני אהרוג אותך, לא ייתן לך להישאר בחיים. להיות יוסלה יותר טוב שתמות מאשר שתשאר חי. ככה הוא דיבר איתו בחריפות. יוסלה שמע את המשפטים החריפים האלה, אמר, הייתכן? זאת אומרת, כל העיר פה, אם רוצים להראות דוגמה שלילית, אז מציינים אותי כמדגם. יוסלה, זה המדגם השלילי ביותר. הוא מוכן להרוג את הבן שלו, ומלבד שלא יהיה כמו יוסלה. מה, עד כדי כך? עד כדי כך אני מתקבל בעיני כל הציבור? החליט, אני חייב לעשות תפנית ולעשות שינוי. בא לאבא שלו, בעודו בגיל 12 היה. אומר לאבא שלו, אבא, אני מבקש ממך, אני החלטתי לעשות תפנית ושינוי. אני רוצה ללכת ללמוד בישיבת ולוז'ין. בבקשה, תן לי כסף כדי שאני אוכל ללכת, ואני הולך ללמוד. אבא שלו ניסה להניע אותו, מבין שהוא כל כולו מעשה קונדס, וכל כולו מעשה תעלולים ופעלולים, ידע שהכל זה משחק. אמר לו, בבקשה שיעזוב אותו למנוחה. אבל יוסל לא הסכים, נדנד לאבא שלו, אמר לו, תראה, אתה מוכן לתת לי בבקשה, ואם לא אני הולך גם בלי. ונדנד לו ונדלנד לו. אבא שלו ראה שהוא כל כך מנדנד, מה יכול לעשות? בלב אחי אין לו כוח איתו. אמר לו, בבקשה, כך, מה אתה רוצה? תלך לאיפה שאתה רוצה. ובאמת, אותו פעם, יוסלה לקח את הכסף ונסע לישיבת ולוז'ין. מגיע לישיבת ולוז'ין, שואל שם את התלמידים, איפה הראש ישיבה? אמרו לו, זה הבית, זה הדלת של הבית שלו. ניגש על הדלת ודופק בדלת, וכאשר הוא דופק, פותח לו הרב חיים ולוז'ין את הדלת. רואה ילד קטן, בא אליו, אומר לו, מה רצית מותק שלי? מה רצית ילד קטן? אמר לו, אני רוצה להיכנס לישיבה. הכניס אותו לבית, שאל אותו, בגיל כמה אתה? אמר לו שהוא בגיל 12. אמר לו, אבל אתה יודע שפה הישיבה זה רק לבוגרים? שביותר כמה שנים מהגיל שלך? ולא רק זה, אלא כדי להיכנס לישיבה, צריך לעשות מבחן. במבחן אנחנו צריכים לפחות שתי סדרים מהשס שאתה למדת. למדת משהו? מה למדת? איך אתה יכול להיבחן? אמר לו, כבוד הרב, אני לא למדתי כלום ולא יודע כלום. אז איך אתה רוצה לבוא לישיבה? אמר לו, זה לא משנה לי, אני רוצה לשבת ללמוד. לא משנה שאני לא יודע כלום, רצוני לשבת ללמוד. הרב חיים ולוז'ין, ברוח קודשו, ראה שכנראה פה תמו נשמה גדולה, שהולכת להיות אחת מגדולי ישראל. ולכן אמר לו, טוב, אם זה רצונך, אני מקבל אותך. כמובן, מכניסים ילד קטן, בגיל 12 לישיבה גדולה של ולוז'ין, שכולם בחורים בני 17, 18, 20, 25, והוא יושב כבחור בגיל 12 שלא יודע א' ב', צריכים להתחיל ללמד אותו ממש מההתחלה. זה היה נראה מוזר. אבל הרב חיים ולוז'ין לקח אותו כפרויקט, הצמיד לו חברותות, שיתחילו ללמד אותו ממש מההתחלה. חומש, משנה, גמרא, והוא ישב והתמיד ולמד ולמד ולמד. הגיע גיל 13 לבר מצווה, עשה את הבר מצווה בישיבה, הוא לא חזר לבית. את הבר מצווה הוא עשה בישיבה והמשיך ללמוד. וככה המשיך, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. ההורים כמובן כבר מיואשים מהבן, עד כדי כך שלא התעניינו אפילו מה קורה איתו. אם באמת הלך לישיבה, אולי לא הלך לישיבה, אבל כבר לא מעניין, העיקר שהילד הזה כבר ייתן להם קצת מנוחת הנפש. ידעו, בכל זאת, התעניינו רק שהוא נמצא לאחר שהבירורים, בכל זאת, נודע להם שהוא יושב בישיבת ולוז'ין. נו, אם הוא יושב שם בישיבה, שישב יותר טוב אשר שיבוא לכאן. אפילו שזה כמה שנים, לא אכפת להם. ואכן כך היה, ישב ולמד ועסק ועסק בתורה, והולך וגודל בהתמדתו, בלימודו, ומשלים את כל החסרים שיש לו. לימים מקבל מכתב מאמו. אמו כותבת, לכבוד בני יוסלה היקר שלי, אנחנו מאוד שמחים שהלכת לישיבת ולוז'ין, באמת ושמחנו לשמוע שזה אמיתי שהלכת לישיבה. וזה עושה לנו טוב שאתה נמצא שם בישיבה. אבל לצערנו, עכשיו התחולל שריפה גדולה בסלוצק, ונשרפו עשרות חנויות, ובתוכם גם החנות של האבא. וממילא המצב של הפרנסה נהיה קשה מאוד, וחייב את עזרתך כדי לפרנס את המשפחה. לכן אולי הגיע הזמן שתבוא, תעזור קצת בפרנסת הבית. המכתב מאוד מאוד דיבר לליבו וכאב לו מאוד, ולכן פנה לרב חיים וולוז'ין, הראה לו את המכתב. כבוד הרב, מה אני עושה? אמר לו הרב חיים וולוז'ין, אל תתייחס למכתב. שב ותלמד ותתעלם מהמכתב הזה. למרות שהאימא חיכתה לתשובתו, אבל לצערנו הוא לא השיב, וככה הוא נשאר והמשיך הלאה בלימודיו, והנה לו עבר פרק זמן ארוך, הוא מקבל מכתב נוסף. במכתב, כותבת לו מכתב שני האימא ואומרת לו, בני היקר, שלחתי לך מכתב שהמצב שלנו קשה, ואנחנו זקוקים לעזרתך, ואתה מתעלם ממני. אבל עכשיו נהיה עוד יותר גרוע. האבא נפל למשכב כבר. בגלל כל המצב הזה הוא נהיה חולה. ואתה חייב לבוא כדי לראות אותו, כדי לעזור. ושוב הוא נכנס לרב חיים וולוז'ין עם המכתב, עם דמעות בעיניו על המצב של ההורים שלו. והרב חיים וולוז'ין מחזק אותו ואומר לו, למרות הכל, אם אתה שואל אותי, תמשיך הלאה ללמוד, אל תתייחס למכתב, והשם יעזור הלאה. ואכן כך הוא עשה, המשיך וישב ולמד והתעלם מהמכתב השני. לא עובר זמן מה ושוב מקבל את המכתב השלישי. ובמכתב השלישי כבר האמא כותבת, תדע לך שהאבא נפטר לא עלינו ממחלתו, שידע שהמצב הוא קשה בבית. והוא נכנס לראש הישיבה עם בחיות שהאבא נפטר, מה עושים? הוא צריך ללכת כדי לשבת שבעה ביחד עם האמא, ועכשיו היא אלמנה והיא בודדת. אבל אמר לו הרב חיים וולוז'ין, למרות הכל, אם אתה רוצה לשמוע לי, תשב פה שבעה בישיבה, ולאחר מכן תמשיך ללמוד. ואכן כך הוא עשה. ישב והמשיך ללמוד, ולא התייחס גם למכתב השלישי. וכך הוא הלך וגדל ברוך השם, ועלה ונתעלה בתורה וביראת שמיים. והנה, לא עבר זמן, ונפטר רבה של סלוצק. אנשי סלוצק חיפשו להם ממלא מקום רב, ובאותם תקופות כל מי שהיה זקוק לרב היו באים לישיבת וולוז'ין, אצל הרב חיים וולוז'ין גדול הדור, לנסות למצוא מישהו שיתאים להם. הגיעו משלחת נכבדה לרב חיים וולוז'ין לחפש רב. שאלו את הראש שיבה, אולי יוכל לעזור להם למצוא מישהו שיתאים למלות את מקום רבה של סלוצק. אמר להם, כן, בוודאי יש לי רב מיוחד במינו שיכול למלות את המקום. אני תכף אקרא לו ואתם תראו אותו ותתרשמו ממנו. שלח לקרוא ליוסלה, קורא לו רב חיים וולוז'ין. כמובן כשהוא נכנס הרב חיים וולוז'ין קם בפניו. אנשי המשלחת התפעלו שגדול הדור קם בפני תלמידו. אמר להם, אתם רואים? זה, הגאון הזה, הוא יהיה רבה של סלוצק. אתם מעוניינים? אמרו לו, מה השאלה? אם הרב ממליץ עליו, ודאי שאנחנו לוקחים אותו. אמר להם, אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם הכרתם פעם את הילד יוסלה מסלוצק? הכרתם כזה ילד? בטח, מי לא הכיר אותו? אמרו לו, זה היה ילד ידו בכל ויד כל בו, לא הניח אבן על אבן בעיר שהוא לא נגע בה, היה שובב מעין כמותו בכלל. ואיפה הוא? אנחנו לא יודעים, הוא נעלם כבר שנים, נעלם, אף אחד לא יודע היכן הוא. אמר להם, הנה יוסלה, זה היוסלה שהיה לכם, וזה יהיה רבה של סלוצק, אתם מוכנים או לא מוכנים? אין לנו ויכוח, אמרו לו. אם הרב ממליץ עליו, אנחנו מקבלים אותו בזרועות פתוחות, ונפרנס אותם בכבוד, וינהיג את העיר ביד רמה, ואכן כך היה. אמר הרב חיים ולוזי, אמר לו לרב יוסף מסלוצק, אמר לו, עכשיו אני יכול להסביר לך את כל ההתנהגות שלי איתך. באת כילד, קיבלתי אותך, למרות שאתה יודע איך הישיבה. אין בישיבה בגיל הזה. קל וחומר מי שלא למד. אבל ראיתי בך את העתיד, שאתה עתיד להיות אחד מגדולי ישראל. ולזאת קיבלתי אותך. אבל ידעתי, מצד שני, שאתה תצטרך לעבור מסכת של ניסיונות כדי להצליח לשרוד ולגדול. וכשהגיע המכתב הראשון מהאימא שנשרף החנות, אני ידעתי שהיצר הרע מוכן לשרוף עשרות חנויות, ובלבד שאתה לא תמשיך הלאה לגדול בתורה. לזאת יעצתי לך, תמשיך הלאה ללמוד ותתעלם. ראה היצר הרע שלא הולך לו, אז הוא הורג את האבא, אולי ככה ישבור אותך. ולמרות הכל אמרתי לך, תמשיך, כיוון שאני יודע שהכל זה מעצת היצר, כדי שלא תגדל בתורה. אבל לאחר שהתגברת על הניסיונות האלה, היום אתה מקבל את התשובה. האמא תקבל את התשובה לכל המכתבים שהיא שלחה. היום האמא תרקוד משמחה, שבנה יהיה רבה הגאון הגדול של סלוצק, רבי יוסף. וזה בא ללמד אותנו שזהו המסר של הוא והושע בן נון. ויוסף היה במצרים, הוא משה והוא אהרון, הם המדברים אל פרעה. כל זה מסר ללמד אותנו כלל, כל אדם ואדם במהלך החיים שלו חווה חוויות, ניסיונות, שינויי מצבים. והעניין הוא שחובתו של האדם לדעת שבכל עת ובכל מצב להמשיך הלאה בדרך שהוא עובד את השם ולא להישבר, כיוון שהניסיונות הם מבחן דרגתו של האדם. ולכן אומר התנא הקדוש בפרקי אבות בפרק א' משנה י' ד', הלל אומר, ואם לא עכשיו ומתי? ובפרק ב' משנה ד' אומר, הלל אומר, אל תאמר לכשאפנה ישנה, שמה לא תיפנה. ביורם של הדברים, כמו שכותב רבנו יונה ואומר אותם גם החפץ חיים, שבעצם כוונת התנא הקדוש ללמד אותנו, טבעו של אדם תמיד לדחות את הדברים, ולהבדיל בין מצב למצב. ובמצב הנוכחי אני לא יכול, עכשיו קשה לי, אני כשיהיה יותר טוב אני אוכל, אז אני אוכל ללכת לשיעורי תורה, אז אני אוכל להתפלל יותר במניין, כשיהיה לי מצב יותר טוב אני אוכל לעשות צדקות וחסד, וכן על זה הדרך. באה התורה מלמדת אותנו שהגדולה של האדם היא שבכל מצב, בכל נתון, אדם צריך לדעת לשמר את דרך עבודת השם שלו. וזה לא משנה באיזה מצב, גם אם הוא מגיע לגדולה ולשיא הגדולה, אסור לאדם על ידי זה חס וחלילה להתרופף בעבודת השם. ההפך הוא הנכון. אדם תמיד צריך להמשיך ולהתמיד בעבודת השם שלו. זו הדרך להשיג את הגדולה ואת ההצלחה. כי כשאדם שורד ועובר את מסכת הניסיונות שלו ועומד בעבודת השם שלו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. וזהו המבחן לחג הסוכות. כשאנחנו באים עכשיו בפתחה של מצוות חג הסוכות, ללכת לסוכה, צא מדירת ארעי, מדירת קבע לדירת ארעי. מצווה גדולה מאוד שמתקיימת בכל גופו של האדם, עם כל איבריו, עם כל בגדיו, שזו המצווה היחידה שיכול האדם לקיים אותה, עם כל רמח איבריו וסגידיו. אבל מצד שני, זה חסר נוחיות. בבית יותר נוח לאכול, בבית יותר נוח לישון, אבל זה המצווה. ושם המבחן של האדם, האם באמת זה חג שמחתנו, כמו שחזל מבטאים את זה בתפילה, ללמד אותנו כמה אנחנו צריכים לדעת לקבל ולקיים את התורה ואת המצוות, גם בשינויי המצבים, באותה שמחה, באותה התלהבות, באותו חשק, וזהו המבחן של האדם. ולכן אנחנו מתפללים לשם שיפרוס בזכות המצווה הזאת של חג הסוכות, כאשר נקיים אותה בהידור, נזכה שיפרוס עלינו את סוכת שלמה, ונזכה יחד לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל המאזינים, וחג שמח.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.